אנחנו מבקשים לדבר עם עדי רובינשטיין, עוצר מוזיאון הספורט היהודי העולמי ותנועת מכבי העולמית. ערב טוב עדי.
ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו. אז מחר, ה-27 בינואר, יצוין יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ו-80 שנים לשחרור מחנה השמדה אושוויץ בירקנאו, שהפך לסמל של שואת יהודי אירופה. במוזיאון יערכו מיצג והרצאה במוזיאון הספורט היהודי, יערכו מיצג והרצאה על סיפורה מעורר ההשראה של אגן סקלטי. אז בבקשה.
כן, למעשה אחד הדברים החדשים, למשל לקרוא לזה ככה, שאנחנו רואים כשאנחנו מציינים את ימי השואה, בין אם אלו יום השואה המקומי שלנו, ובין אם זה יום השואה הבינלאומי, יותר ויותר אנחנו רואים התייחסות לספורט. בדרך כלל השואה לא נתפסת כמשהו שמקושר באופן אוטומטי עם ספורט, ובטח לא הזיכרון של השואה. ובשנים האחרונות אנחנו רואים שהרבה דיסציפלינות אקדמיות, לדוגמה, מאוד מחברות את הספורט לסיפור הזה. זאת אומרת, מגלים שהיו ליגות של כדורגל בגטאות, וקרבות אגרוף במחנות ההשמדה.
כן.
ולפני כחודש ימים הלכה לעולמה אגנס קלטי, שהייתה הספורטאית היהודית, היהודיה המאותרת ביותר בכל הזמנים. היא נפטרה בגיל שבוע לפני יום הולדת 104. ואחד הסיפורים הלא ידועים בעבר שלה היה שהיא למעשה ניצולת שואה. היא שרדה את מלחמת העולם השנייה תחת זהות בדויה, תחת השם יואש פירושקי, חפרה תעלות כדי שאפשר יהיה לקבור בהן יהודים ויהודיות, וכך למעשה היא שרדה, ויצאה משם כדי להפוך למתעמלת הגדולה ביותר בכל הזמנים, עד תחילת שנות ה-2000, ולמעשה המתעמלת היהודיה הגדולה בכל הזמנים, והספורטאית היהודיה והמאותרת ביותר בכל הזמנים.
ואחד הדברים שאתם מספרים במסגרת הסיפור, זה הזיקה הזאת, או הקשר, או ה... עובדות המרגשות שצצות מהקשר בין יום השואה לבין תחום הספורט, אותם ספורטאים יהודים בשואה, הסיפור של ההישרדות שלהם וגם אחר כך ההתמדה וההצלחה. אז מה אתה יכול להגיד על זה?
אנחנו יכולים לראות שלמעשה, אם אנחנו לוקחים לדוגמה את המתגרפים היהודים, כשהמתאגרפים היהודים הללו מגיעים למחנות ההשמדה, מזהים אותם. הם משהו היום אנחנו קוראים להם סלבס. והעובדה שמזהים אותם מצד אחד מקנה להם עוד חיים, נקרא לזה ככה, כי הם לא הולכים ישר לתאי הגזים. אך מאידך הם נאלצים להתאגרף כדי להישאר בחיים וכדי לקבל אוכל. וכשאני פוגש אנשים צעירים, תלמידים, סטודנטים, אני אומר להם, תדמיינו לעצמכם שהספורטאים הגדולים ביותר בעולם, אני יודע, ליונל מסי, היה עומד לידכם בתור לאוכל במחנה השמדה. כיצד הייתם מגיבים? עכשיו, במשך שנים, מדינות רבות עשו הכל כדי להסתיר את הקשר שלהן הספורטיבי לאותה מכונה נאצית, לדוגמה, מועדון הכדורגל ביירן מינכן, שמי שהפך אותו למועדון מהגדולים ביותר בעולם, היה יהודי בשם קורט לנדאואר. ועד אמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, הסיפור הזה לא סופר בגרמניה. אם היית פותחת ספר היסטוריה של ביירן מינכן, היית רואה שבשנות המלחמה יש דפים ריקים, כאילו לא התרחש שם דבר ולא חצי דבר. ודווקא האוהדים, דווקא הציבור של האוהדים הגרמנים, דרש לדעת מה בדיוק קרה בשנים הללו. ושם הם ראו כיצד בעצם הבעלים של הקבוצה לא עשה מה שצריך לעשות בשביל להציל את האיש הלכם, שהפך את המועדון שלו להיות כל כך גדול. ובאמת, זה רק על קצה המזלג את סיפורים הללו.
אתה יכול לדבר קצת על תנועת מכבי באותם שנים?
תראי, מכביות לא נערכו כמובן בין השנים 1938 ל-1943. אבל זה לא הפריע לתנועה בעצם לשקר או לרמות במרכאות את הגויים. מה זאת אומרת? הם סיפרו שיש עלייה של יהודים שלא באמת עולים לארץ, אלא הם באים להתחרות במכביות, עכשיו לא הייתה מכביה. אז הרבה אנשים נניח...
אתה אומר מעפילים בחסות הספורט.
מעפילים בחסות הספורט, שבינם לבין ספורט לא היה דבר וחצי דבר, חשוב להגיד את זה, כן? אבל השלטון הבולגרי לדוגמה שילח לארץ יהודים, שלכאורה היו אמורים לבוא הנה להתחרות בתחרויות ספורטיביות. אבל זה לא היה המקרה, הם הגיעו הנה כי הם פשוט נמלטו, כן. נמלטו ממה שהבינו שהולך וקורה באירופה.
ואתה יכול להגיד משהו מההיסטוריה על התחדשות המכביות בסיום המלחמה ולקראת הקמתה של המדינה?
כן, לאחר הסיום של המלחמה, היה ברור שהספורט הוא כלי שמעצים את החברה. זאת אומרת שצריך את הספורט גם כצורך תרבותי, אבל גם כצורך צבאי. הספורט במדינת ישראל הצעירה ועוד טרם קום המדינה, שימש כהכנה בעצם לצבא. כן. אם אנחנו, יהיה לנו ספורטאים צעירים ובריאים, הם יהיו חיילים יותר טובים. העידן של המקצוענות, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, שאף כדורגלן לא הולך לעשות צבא קרבי לצורך הדיון, הוא משהו שמגיע בשלב הרבה יותר מאוחר. תחילה המכביות בעצם הציבו את השאלה.
זה כמו הקורסי הכנה לצהל.
כן, גם המכביות הציבו את השאלה בפני היהודים, מי אתם? האם אתם יהודים או שאתם אנשי המקום? בואו למכביה ותחליטו מה אתם. ורובם הגדול, לא כולם, אבל רובם הגדול בחרו להישאר פה בסופו של דבר.
כן. ולסיום, אתה רוצה לספר עוד משהו על אגנס
קלטי? אגנס קלטי, לצערנו הרב, הלכה לעולמה בהונגריה ולא בישראל. הסיבה שהיא הלכה לעולמה בהונגריה ולא בישראל, כי ב-20 השנה האחרונות היא זכתה לכבוד של מלכה בהונגריה, אפילו בישראל, בקושי אנשים הכירו את הסיפור שלה. רק כדי לסבר את האוזן, ביום הולדת 100 שלה, ברכו אותה בשידור חי בטלוויזיה ההונגרית שני אנשים. הראשון היה ראש הממשלה בנימין נתניהו של מדינת ישראל, כן. והשני היה ויקטור אורבן, ראש הממשלה ההונגרית. והם שניהם ברכו אותה במשך 5 דקות. עכשיו, בארץ אף אחד בכלל לא ידע שהיא פתמאה.
כן.
ואני חושב שזה ההבדל, כי אגנס קלטי המציאה פה את התעמלות המכשירים, אבל לצערנו, כמו הרבה פעמים שקורה במדינה שלנו, אין לנו מספיק מסורת ומספיק יכולת לכבד את אותם חלוצים בתחום הספורטיבי, ואולי לפעמים גם בתחום התרבותי באופן כללי.
ומה הקשר שלה למכביות ולמכבי?
היא השתתפה כמובן במכביות, ומעבר לכך, אחרי המכביה שהשתתפה בה, היא הרי ברחה לאוסטרליה כדי לשרוד, כן. את המהפכה הקומוניסטית בהונגריה. לא מספיק שהיא שרדה את השואה, הייתה גם המהפכה הקומוניסטית. ואז כשהיא הגיעה לכאן בתחילת שנות ה-60, היא בעצם נשארה כאן כדי להקים בווינגט את ההתעמלות כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. זו הייתה מדינה צעירה ללא מכשירים, כן. ללא ציוד מתאים, והיא נחשבת למלכה האם של התעמלות המכשירים בישראל.
עדי רובינשטיין, יכולתי לשוחח איתך עוד ארוכות באמת ולשמוע את הסיפורים הללו ואת הקשר הזה בין ספורט לבין היכולת לשרוד ולנצח את הכל ממש. אז תודה רבה ששיתפת, ושיהיה שבוע מבורך.
אמן ואמן, וערב טוב. ביי ביי.
ערב טוב.